כן, עמוד י"ד.
עמוד?
י"ד, תחילת י"ד.
זאת אומרת, לא סיימנו אותו?
לא.
לאן הגענו?
לפחות אצלי. הוא במדרש, בכל התורה.
כן, עמוד י"ד בשורה הראשונה, במדרש. גם הנפש לא תמלא, כתוב בכל הדרבה, לפי שהנפש יודעת שכל אשר תמלא לעצמה, תיגע. ולפיכך אינה צווה מצוות ומעשים טובים. אמר רבי לוי משל לעירוני שהוא נשוי בת מלכים. אף על פי שמרינה כל מאכילה כל מעדני המלך, אינו יוצא ידי חובתו. למה שהיא בת מלכים? כל כך מה שיפול לאדם עם נפשו, אינו יוצא ידי חובתו. למה שהיא, לפי שהיא מלמעלה, עד כאן המדרש. מסביר המהר"ל. וברור עניין זה. כי הנפש הזאת, שהיא מלמעלה ועומדת בתחתונים, תודה רבה, תמיד משוקקת אל התורה ולמצוות ומה שהיא בתחתונים. ודבר זה לחסרון מדרגה נחשב לשהיית עצמו נפש שלו, היא מלמעלה עומדת בתחתונים. וכל דבר שהוא חסר משתוקק אל השלמה. והתורה והמצווה הם השלמה אל הנפש. ובשביל כך משתוקק את הנפש של התורה ולמצוות לצאת אל הפועל ולהיות מושלם. ומעלות עצמה מצוות ומעשים טובים ומה שהיא בתחתונים וגוף האדם. שדבר זה ממדרגת עצם הנפש היא מלמעלה. ולכך אינה מושלמת בתחתונים, בגוף החומרים. וכיוון שאינה מושלמת אינה סביבה מצוות מעשים טובים, אלא רק אם משתוקקת תמיד להיות המושלמת לגמרי. ואינה מושלמת עד שתבוא אל התכלית, ומה שבעצם לא יהיה למעלה. וזהו שהוא מדמה אותה על בת מלך שנישאת לעירוני. ואם שהוא נותן לה כל מדיני העולם, אין לו צידי חובתו עם אף מישהו בת מלך ומתחברת אל העירוני הזה. אם כן, תמיד היא חסרה כאשר היא עם העירוני הזה, וכל אשר הוא נותן לה סוף סוף היא עם העירוני שלא זיווג שלה. ולכך לא יכול לעשות אפילו ראוי לה שהיא בת מלך שעל כל פנים מתחברת לעירוני ולא מלך. ולכך אינו יוצא ידי חובתו עמה. וכן כאשר נפש היא למעלה, ואף כי מצוות והתורה מציעה לה לשלמות, וקודם כל מה שהיא אומרת לתחתונים בגוף אדם, בעצם נבדל מן האלוהים לא תקבל השלמה. וכך אינה שבעה מן המצוות, והיא נחשבת בכוח כל ימי היותה עם הגוף, וזה מה שרוצים לבאר. ודבר זה מחייב תורה מן השמיים. ומי שיודע אין הנפש של מדרגתה שהיא מן השמיים. בעצם בלתי מושלם, ולכך השלמתה על ידי התורה ומצוות, כמו שהתברר בעזרת השם יתברך, כי נתן לה מעלה היותר על הכל, היא התורה להשלים חסרונה. ועבור שנפש משתוקקת תמיד אל השמה, מפני שמה בתחתונים מן השמיים, מה שאפשר להשלימה משלמה. בואו נסביר לאט לאט, יש פה דברים מאוד 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 עמוקים וסודיים. המשל הוא כזה, בעצם הנשמה היא משל לבת מלך, חלק אלוק ממעל, שנישאת לעירוני, העירוני זה הגוף. ולא משנה כמה שלא ייתנו לה כל מדעני עולם, אפילו מצוות, היא אף פעם לא נעה במנוחה, כי היא משוקקת חזרה לעלות למדרגתה כבת המלך. יש בדבר הזה בעצם סוד עצום של ההנהגה האלוקית. זה סוד חיי האדם. האדם יש בו סקרנות, יש בו שאפתנות, כי הנשמה שלו טובעת ממנו, בן אדם עלי למעלה עלי. כל הזמן היא טובעת ממנו לא לעבוד במקום, וזה דבר מופלא. תראו את המציאות הזאת, יש... אפשרת את זה בהמון דוגמאות, נגיד את הדוגמה בתחום הגשמי. הדור של השואה, כן, אם רק היה להם פרוסת לחם, היה בזמנו נפטר לו מזמן דוגו. שמעתם על דוגו יש עדות שהיה לו תמיד.
מפצע דוגו.
פלאפל, מפצע דוגו. הייתי איתו בפולין פעם או פעמיים, איש מופלא. שהיו איתו בפולין באושוויץ בירקנאו, הוא היה נצול בירקנאו, אושוויץ. והוא הוציא כיכר לחם מהתיק ואמר, אבא, ולא יודעת אם מתכוון לקדוש ברוך הוא לאבא שלו, יש לי כיכר לחם שלמה, שלמה בבירקנאו, מה שלא היה אפשר להשיג רבע פרוסה לכמה ימים, כן? ואז אתה שומע את זה ואתה אומר, וואו, איך אני אריך את האוכל, כמה אוכל, מאיר ישראל, תרגיש את זה עכשיו בכל ביס, כמה אוכל, הוא לא מובן מאליו, הוא לא מובן מאליו, תרגיש חופשי, הוא לא מובן מאליו. אחרי זה, בסופו של דבר, אתה מגיע לחיים שמה שיש לנו היום, כל הכבוד, החבר'ה הצעירים, מה זה לחם? לחמניה, פגד, איך זה נקרא, יש לזה כל מיני שמות נוספים, נכון?
אנחנו פה בבית מלון.
נפה, מה?
אנחנו פה בבית מלון,
נמחק. בית מלון, כן, יש כל מיני שמות כבר, איזה סוג לחמניה, זה לא עובד ככה, הנפש לא מתמלאת מזה, למה? כל כמה שאדם תמיד ישאף לצאת לחירות, בין אם זה חירות מהעוני הפיזי, אפילו אם זה חירות לצאת מזה מאסר חוכני כזה או אחר, תפיסה ערכית לא טובה, הוא יעלה לשלב הבא, הוא יוצא לחירות, ואז כבר כמה זמן מה יקרה? הוא שוב פעם מחפש את המדרגה מעבר. לכן אגב, זו הסיבה שחירות זה ציר מרכזי בכל הנהגה האלוקית. החירות, החופש. למה? כי החופש הוא לא רק לא בריטים, לא טורקים, לא מישהו שלילי. החופש הוא תמיד להשתחרר ממאסר, מה המאסר הכי גדול?
מנטלי.
מה?
מנטלי.
עצם העולם הזה, איפה עצם הגוף? עכשיו, זה לא להשתחרר מהגוף, והגוף הוא רע, תמה, הרי שיטת המקובלים, לא הרמב״ם. הרמב״ם סובר שמת העולם הבא זה רק לשמה.
השיטת המקובלים זה שהנשמה חוזרת לגוף, והגוף דבק בה לעולמי עולמים. אבל יש שלב ראשון שהגוף פה, לא כי הוא רע, לא כי הוא תמי, הוא עוצר אותה בעצם מלעלות למעלה. בשפת הפנימיות, אגב, זה נקרא, יש השתלשלות העולמות, על פי הספירות הקדושות. אז תמיד חלק מהעשר ספירות יורדות לעולם התחתון, והן הופכות להיות בעצם המוחין של העולם התחתון, ומהם עכשיו יש עשר חדשות, ושוב, הן נשארות למעלה, והתחתונות הופכו להיות המוחין של העולם שמתחת, וככה דברים משתלשלים. למה זה בצורה כזאת? כדי שתמיד יהיה כוח שמושך למעלה, ותמיד יש כוח שיורד עד למטה, וזה סוד קישור העולמות. זה סוד קישור העולמות, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא היווה לו דירה בתחתונים, שבלא המדרש עיקר אל המעשה, והכל יורד אל העולם הזה, מצד שני, יש כל הזמן תנועה בכל המציאות לעלות למעלה דרך בני האדם. כי הבהמה, בת ורמה, אין לה תנועה להשתלם. ולכן הבהמות לא מתפתחות. אבל האדם לא יכול לעמוד במקום. תבוע בו הנקודה האלוקית העליונות. ובאמת, באומות, עם ישראל ביחס לאומות, מה שאמרה להסביר, שהאומות זה שבע מצוות, יש בזה מדרגה אלוקית, אבל של טבע, שבע זה טבע, ועם ישראל שעות ריאג. כי העם הזה, אתה רואה שאין לו שקט, הוא אף פעם לא ברוגע. העם הזה לא מסוגל לשל במנוחה, כל הזמן הוא בבירורים ובעניינים. אם הוא לא בסדר, אז הוא מופץ בגלות, ושם הוא מתברר, והוא גם בסדר, כל, אין רגע דל, אין מנוחה, אין שלווה. כל המציאות הזאת, כי כל הזמן ישנה מציאות של לעלות ולהתעלות בעצם אל העולמות כולם. ולכן, זה העומק עולם הבא, עולם שהולך ובא, הכל הולך אליו. כלומר, למה אנחנו כל כך בטוחים שבסוף הכל יתוקן? כי באמת באדם יש כוח פנימי של תשובה שדוחף אותו כל הזמן, נכון? שיכול להיות שהוא אטום אליו, יכול להיות שכבר נעשית לו כיתר, יכול להיות שהוא הוא כבר התייאש מעצמו. אבל לקרונית, אם יהיה מי שיאמין בו, יהיה מי שידחוף אותו, מבפנים יש נשמה שכל הזמן צועקת לו, אל תעמוד במקום. וזו הסיבה שאנשים חושבים לעצמם, אני אדגן לעצמי את החיים, יהיה לי קריירה טובה, יהיה לי תנאים טובים, אז אני מסודר, הכל יהיה בשקט. אין דבר כזה. ולכן המילה קריירה היא מילה גרועה. קריירה זה אני כאילו דואג עכשיו לדגן את עצמי. מלאכה זה שליחות. שליחות זה אני כל הזמן פועל לא להפסיק להתקדם במציאות. ואולי גם זה סוד ההנהגה שכתוב במדרש, במסכת אבות, שכל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כלומר, מי שמקבל על עצמו עול תורה, אין לו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה הכוונה? האדם לא יכול לעמוד במקום. הוא בכל מקרה צריך לעמול כי הוא זה לא חיצונית. הוא נדחף כל הזמן לבירורים ולהתקדמות. אז מי שעושה את זה בדרך החיובית של בירור של תורה, אז הקדוש ברוך הוא לא מזמן לו בהשגחה פרטית בירורים דרך, שוב, זה לא שחור לבן, אבל בגדול דרך דברים אחרים, כן? ומצד שני, אין דבר כזה להיות בשקט. עכשיו, זה לא אומר שיש מציאות שכל הזמן חייב להיות שערות רעות, אבל יש תנועה. כלומר, תנועה היא תנועה טובה, וזורמת כלומר, תנועה היא שערה והרגש, אבל יש תנועה בחיים. הכל הולך לקראת שבת, לקראת המלוכה, אבל ואנחנו צריכים כל שבוע את השבת הזאת, כן? אבל התנועה זה סוד האדם. האדם הוא מהלך, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. האדם הוא מהלך. ולכן, א', הביטחון הגדול שלנו בתיקון. בתיקון. כי האדם לא מסוגל בסוף להישאר. אנשים חושבים היום, נעשה לו הבנייה חברתית, נחלך אותו למשהו מסוים, הכל יסתדר. לא, הנשמה בסוף תדחוף. יש לנו ביטחון גמור בנשמה של כל אדם. והיא דוחפת את האדם לפרוץ את כל המאסרים שלו. לא רק המאסרים החילוניים, או המאסרים הגשמיים, גם המאסרים דתיים. גם אדם שתפיסה דתית שחוסמת אותו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, בזה נורמה חברתית, הוא לא תופס את המצווה כדבר השם, אלא זה הנורמה החברתית שלו, ככה צריך להתנהג. אבל אז הוא לא באמת מוצא את הקדוש ברוך הוא. והנשמה תדחוף אותו. הרבה מהדתל"שים זה אנשים שכל כך חנק אותם מעולם הדתי, הם לא מבינים את הבחירה שלהם. אז כדי למצוא את הקדוש ברוך הוא, מה הם עושים? עוזבים הכל. עכשיו, לפעמים לא חוזרים, לפעמים כבר פתוחים שאין הקדוש ברוך הוא, כי הנה, מרדנו בה, כי יצאם הקדוש ברוך הוא מה זה? זה מישהו שהוא ההפך מחופש. הוא חונק אותי. הדת חונקת אותי. אז יש להם פסל, שהציור שלהם של עבודת השם זה חנק. עכשיו, כיוון שהנקות כולה דוחפת לחירות, מציאת, כל העולם כולו שואף לשם, אז הוא שומר את הפסל. אז היה צריך להגיד לו, יישר כוח, את הבן של אברהם אבינו, שמרת את הפסל. אבל הוא לא מבין את זה, הוא בטוח שהוא שבר ואין יותר אלוקים. עכשיו, יכול להיות שהוא נופל בחיים בלי אלוקים, וזה ירידה, הידרדרות, דברים נוראים, ואיומים. משפיע על המשפחה שלו, על הזוגים שלו, על החיים שלו, על הרבה דברים יכול להשפיע לו, להרבה כיוונים שליליים. אבל הוא היה חייב לשמור את הפסל, כן? אני נוהג לומר, יש מחלוקת אם הגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. סנדרין דף צדיק זיין. אז אני נוהג לומר, אבל לכולה אלמה היא תלויה בשאלה. כי אם אין שאלה, אין תשובה. וכשאין שאלה, באה חזרה בשאלה. כלומר, לאדם לא חסר כלום בגלות. הכל בסדר כמו שאנחנו. אז כדי לפרוץ את הגלות, מה צריך לעשות? למרות. אבל מי ששואל שאלות גם בתוך הגלות, בין אם זה בגלות שאתה בגלות ברמת עם ישראל, ואומר רגע, מה עם ארץ ישראל? מה עם גאולה? מה עם תיקון? מה עם לצאת מהמצב הזה? או בין אם זה גלות אישית. שאתה אומר לעצמו, די, אני רוצה לצאת למקום יותר גבוה בחיים שלי, אני רוצה לעלות למעלה. אז אם אדם אין לו שאלות, שאלה במובן של לשאול, לבקש, לחפש, אז מה קורה לו? הוא נופל בחזרה בשאלה. אגב, לחפש ההתחלה של אותיות חופש. כלומר, זה אותו שורש. החופש מתחיל בחיפוש. כן? וברגע שהאדם, הפוך מהתפיסה, שאם אתה דתי, אתה מפסיק לשאול, אתה מפסיק לחפש, אתה מקובע, אתה שפוט, בדיוק הפוך. ככל שאתה יותר דתי אמיתי, יותר תורני אמיתי, אתה לא מפסיק לחפש. כל הזמן. וכל הזמן להתקדם עוד, לא בפרפקציוניסטות חיצונית, אלא הכוונה היא, אתה מבין שכל החיים זה קשב, ומה הקדוש ברוך הוא מוביל עכשיו? מה מתפתח עכשיו בחיים האישיים? מה מתפתח בעולם? מה הקדוש ברוך הוא מאיר לך בהר הפרטית? כל ילד שנולד במשפחה, מביא איתו, לא רק איך מחנכים אותו, הערה חדשה בבית, בירור חדש בבית, יש לו את האות המיוחדת שלו, את הסיפור המיוחד שלו, עכשיו גם בהורים הוא מברר דברים. אם ההורים קשובים לזה, באמת גם אותם זה מתקן. וכל התהליך, כל דבר שקורה בחיים, זה חלק מהתהליך העמוק שהנשמה שלך לא עזור כלום. אתה בעולם הזה לא תמצא את השבת, כי שבת היא מעין עולם הבא. יש לך תחנות של שבת, שיהיה לך ביטחון שזה קיים. ולכן זה לא להיות עצבני, זה לא להיות במתח, הפוך זה, זה הקימה קימה, לא ממש של להקלט, אבל של תהליכיות. בונים דברים, לכן אין קיצורי דרך, אין קיצורי דרך, כל הניסיונות של כאן ועכשיו, בין אם זה שלום עכשיו, ולהבדיל בין אם זה משיח עכשיו. זה לא עובד. הקדוש ברוך יכול להביא ברגע אחד, בשביל תעבוד ולכה לו. לקדוש ברוך אין לקבות, הקדוש ברוך לא יכול לעשות קיצת מדגות, אבל אנחנו כגישה, אין עכשיו. לא כי לא יכול להיות שעכשיו יהיה נס, יכול להיות. ביום אחד יכול להיות המון דברים. מה, ביום אחד של הטבח בשמחת תורת השפד, ביום אחד, גרם ששבועיים אחרי זה, נשיא אוניברסיטת תל אביב, אמר, של השמאל, של השמאל, של השמאל, אמר, התורה מצווה, מחות תמחה את זכר עמלק, התורה אומרת, מחות תמחה את זכר עמלק, וככה נעשה. אם היית אומר, יום לפני שמחת תורת השפד, איך אפשר להסביר לחילוני מה זה מצוות מחיית עמלק? זה נראה כל כך לא שייך, לא מוסרי, לא... כשהקדוש ברוך רוצה להסביר משהו, בשנייה אחת כולם מגיעים לזה. בשנייה אחת הכל מובן. אז לקדוש ברוך הוא אין מניעה שזה יבוא ברגע אחד. אנחנו צריכים לדעת שמשך לבוא בכל רגע. אבל העבודה שלנו היא עבודה הדרגתית. היא עבודה של קניין אמיתי, משך כללי, משך בחיים האישיים שלנו. כל גאולה תעמול, תגיע בכל תחום. אם תעמול תגיע, בטח בדברי תורה, על זה נאמר, יגעת או מצאת? תאמין. יגעת ולא מצאת? לא יגעת ומצאת? גם אל תאמין. אדם עשה התוועדות, עשה איזה דיש, איזה ערב אחד, משמר על אורות, וואו, וואו, אני צדיק. זה לא נקרא יגעת. אז מה שהתלהבת זה נקודתי, זה לא מצאת אדם. ואדם כל יום בסדר בוקר, בזמן חורף. זמן חורף זה הזמן הכי יקר בישיבות. זה הכי פחות חגים. הכי פחות אירועים, הכי פחות וואו, חגי תשרי, או יום העצמאות, או יום ירושלים, ושבועות. זמן חורף זה את הכבש אחד, הסבוק, את הכבש שש וארבעים. אבל כשאתה בתנועה הדרגתית הזאת, לאט לאט הדברים נפתחים. כי הנשמה מקבלת כלים להתקדם. למרות שהנשמה לפעמים יש גם מבזקים פתאומים. לכן יש מוסף, וכל התדיר מחברו מקודש מחברו. יש רע, כל תדיר את חברו קודם לחברו, וכל המקודש לחברו קודם את חברו. לכן יש לנו מוספים ותמידים, תמידים ומוספים. תמידים זה זמן חורף, מוספים זה זמן אלול והחגי זמן קיץ. מה הכוונה? אורות עצומים, חגים שמרימים אותך, פותחים את הנשמה לאורות בבת אחת, מבחינה מסוימת, ואת התמידים. יש שאלה הלכתית, מי קודם למי? תדיר או מוסף? תמיד ומוסף. מי קודם? התמידיות או המוספים? בהלכה כתוב שאפשר להקדים את זה, אפשר להקדים את זה. לשניהם יש קדושה מיוחדת. אבל העבודה המרכזית שלנו היא באמת העבודה הזאת של התמידיות. למה? כי המציאות היא דווקא שיש אורות אלוקים ענקים. לכן אם אתם מכירים את פרק ג' באורות התשובה, הרב קוק מדבר שם על תשובה סתמית. תשובה הדרגתית ותשובה סתמית פתאומית. כן. פתאומית, כן? הדרגתית ופתאומית. פתאומית זה, יש באמת איזה הרה הברקה כזאת. אני מכיר מישהי שחזרה בתשובה, הייתה בבירקנאו. פתאום בבת אחת הרגישה שהיא חשכת לעם ישראל, וכל הבנה עמוק של כל זה, וזה חזר אותה בתשובה. יש מי שהיה לו איזה משהו סיפור רפואי, פתאום חזר. יש אבזקות כאלה. פתאום הנשמה התעוררה ברגע אחד, האדם נפתח לנשמה שלו ברגע אחד. ויש פעמים שזה דרך הקימה, קימה הדרגתית. אבל בשני המקרים, מה שמניע את כל התהליך זה אותה נשמה, שהיא הבת מלך. ורק אז, המשפט הסיום שאני לא אשכח, ואז יונתן ניתן לך, מה?
זה היה לגבי, פשוט חשבתי שלא הבנתי את אותה תשובה. כי הרב אמר שיש איזשהו הפרש מאוד גדול, ועכשיו דיברת על זה.
ברוך שתימאתי. והנקודה האחרונה שהמהר"ל פה בעצם אומר בסוף, לכן אם אתה יודע מה זה מדרגת האדם, שהאדם יש לו נשמה עליונה וגוף מהחומר, לא שהגוף טמא, חומר זה הפוך, זה צמצום של הנהגה האלוקית למשהו שנכנס אפילו לעולם הזה. אבל זה שיש לו נשמה עליונה, ממילא זה מחייב, הרי מה היה המהלך של הספר עד עכשיו? שלא יכול להיות שהשכל של האדם נועד רק בשביל לאכול, לשתות, לפרות ולרבות, אז עדיף להיות אריה, עדיף להיות קוף, עדיף להיות שועל, עדיף להיות... בעלי אחים יש להם כוחות טבעיים שהם לא צריכים, הזכרנו את הרבה במורה נבוכים. בלי השכל אדם לא שורד יומיים, לא שורד יום. כל פעולה שאתה עושה אפילו ברמת הקור, ברמת ההתלבשות, ברמת האוכל, הכל מתוכנן עם השכל. בלי שכל, שוטה לא יכול להסתדר במציאות. אבל במה הפוך, היא לא צריכה שכל. במה היא בלי דת, וככה היא חיה. זה בעצם המציאות שלה. ולכן המהר"ל אמר, לא יכול להיות שאדם, כל תכליתו זה רק הפעולות הגשמיות. השכל צריך להיות בשביל הפעולות האדמיות של האדם. ואז הוא אמר, זה מדרגת המצוות. המצוות זה מדרגה אלוקית. כאן אומר המהר"ל, גם המצוות של מדרגה אלוקית, ועוזרות לבן אדם להוציא מהכוח אל הפועל את הנשמה שלו, גם זה לא מספיק למלא אותו. למה? כי המצוות בעצם זה כבר פעולות אלוקיות, לא פעולות טבעיות. פעולות טבעיות זה כנגד הגוף. המצוות זה פעולות אלוקיות, אבל הן כבר פעולות אלוקיות שפועלות בתוך עולם של גוף. ולכן ממילא, גם שמרימות את האדם ומוציאות אותו מהכוח אל הפועל, אדם לשון אדמה, למה הפרק הקודם, יוצא מהכוח אל הפועל, אבל זה לא ממלא אותו. למה זה לא ממלא אותו? כי הנשמה שייכת למקום שהוא מעל הגוף. ואז בעצם יש משהו מעל המצוות. מה מעל המצוות? מה אמר המהר"ל, מה מעל המצוות? התורה. התורה היא מעל המצוות. מה הכוונה שהתורה היא מעל המצוות? מצד אחד, כל הלימוד תורה הוא בשביל להגיע לידי המעשה, הקיום. מצד שני, הירושלמי מסכת פאה אומר כך, כל מצוות התורה ביחד לא שוות למשהו אחד בתורה. כלומר, יש בתורה שני רבדים. יש רובד שזה הלבושים של התורה, הגופים של התורה, שזה להוריד את כל התורה אל עולם המעשה, כי גם כמו שהנשמה האלוקית היא הולכת ומצטמצמת לתוך החיים של האדם, למה אני מתכוון? יש נרן חי, יחידה, חיה, שזה בכלל מעל האדם, מקיפת האדם, יש נשמה, רוח ונפש, מה שנקרא נרן, נשמה, רוח ונפש. בעצם כל חלקי הנשמה, הם הולכים ומצטמצמים, לכן הנפש זה הצד הבהמי, זה הצד האינטואיטיבי, זה הצד האינסטינקטיבי שלנו. הנפש הקיומית, הנפש הבהמית, זה הכוחות חיוניות שנותנים לנו את עולם המידות, את עולם הפיזי הבהמי הפשוט שלנו, או התנועה. מידות זה כבר קשור, סליחה, לא המידות, אלא כל המקום הקיומי, הזן, המוליד, האינסטינקטים של האדם. הרוח כבר קשורה לבחירה, כבר קשורה למקום של המידות, כבר קשורה למקום שהאדם הוא אדם. והנפש והרוח זה בעיקר מה שאנחנו פועלים עליה בתודעה שלנו. אנחנו פועלים על הנפש ועל הרוח. הנשמה היא כבר המדרגה בתוך, כל זה ביחד זה חלקי הנשמה. הנשמה זה כבר החלק בתוך חלקי הנשמה הכוללת, שהוא כבר, אין לנו בכלל אחיזה בו מבחינת המעשים שלנו, אנחנו לא יכולים לפגום בו, אבל הוא עדיין נמצא בתוכנו ומשפיע עלינו. לכן אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי, אתה בראתה את ראתה יצרתה, אתה נפחת בקרבי. איך אמר לי פעם הרב קופל, שנייה אחת אני חדד שלא יאבדו אותי באמצע, אמר לי לפני הרבה שנים, אם אדם יהיה אדם מרוסק שפצעו אותו, פגעו בו, השפילו אותו, הדימוי עצמי שלו בקנטים, יש לו נפש שבורה, נפש רצוצה, רוח שבורה, הנשמה שלו נשארה לתורה. והנשמה אי אפשר לגעת. מה זה הנשמה? יש משל, אחד מהמקובלים, מלא של שור והחלמה, אמר ככה, בעצם, תדמו את זה לבית המקדש. בבית המקדש יש בעצם את קודש הקודשים. קודש הקודשים זה המקום הכי קדוש במקדש, אבל יש משהו שלמות שיש מידות של קודש הקודשים, יש משהו שעמד בו בנס. הוא בתוך קודש הקודשים, אבל הוא לא חלק מהמידות, הוא עומד בנס. מה זה המקום הזה? זה המקום של ארון העדות שבו נמצאת בעצם התורה. כלומר, בעצם כל ארון העדות עומד בעצם בנס. הוא אומר, זה בחינת הנשמה. שהיא מצד אחד בתוך האדם, מצד שני היא לא בגבולות של האדם. כלומר, נגיד זה ככה, השכל, אם נשווה את זה לקומת האדם, השכל זה כאילו קודש הקודשים של האדם. אבל הנשמה שבתוכו היא לא מן המניין, היא בתוכו והיא לא מן המניין. כלומר, הנשמה זה כבר חלק שמאיר בתוך אדם, ורובו נמצא מחוץ לאדם. חיה ביחידה זה כבר בכלל מקיפי, מה ההבדל ביניהם לא להיכנס כרגע? ובעצם זה שיש בעצם מדרגות בתוך הנשמה, לכן האדם נמצא כל הזמן, במטוטלת בין כל הקומות הללו. עכשיו, שני החלקים המרכזיים שאנחנו מודעים אליהם, עובדים עליהם, משפיעים עליהם, זה איזה שני החלקים? החלקים הכי גבוהים או הכי נמוכים?
נמוכים.
הכי נמוכים, שמה הם?
נפש רוח.
נכון, להדליק נר. נר זה נפש רוח. אתה פועל להדליק את הנר שלך, כן? הנשמה, אגב שימו לב שנפש רוח זה לשון זכר, הנשמה אחרי היחידה זה לשון נקבה. זה מעלינו, זה אנחנו נפעלים מקום עליון ועצום, הוא מעלינו. ממילא אם אתה מבין את סוד קומת האדם, כמה האדם הוא פלא, אז לכן האדם יש בו מצד אחד, ממילא הוא חייב משהו כנגד זה. תסתכל בתורה, הוא ברא אלמה, שישים ריבו אותיות לתורה, שישים ריבו נשמות ישראל. כלומר, ואין באמת שישים ריבו אותיות לתורה, כמובן היא במהות הפנימית. זאת אומרת שבעצם, אמרו המקובלים שישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כי בעצם במקום העמוק, הנקודה היא שכמו שבאדם יש רבדים, יש את הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, יש גם מתחת את הגוף וכו', כך גם בתורה יש שכבות של התורה. לכן יש לנו פשט ויש לנו מעל זה דרש או רמז, כי איפה אמרת, כי אילי יש בזה שתי בחינות. יש בחינות שהדרש מעל הרמז, הרמז לא הדרש להיכנס
כרגע. פרדס, לא?
ויש מה?
פרדס, כאילו.
זה הפרדס. פשעה, דרש, רמז וסוד, ויש את כללות הפרדס, שזה כולל כבר את כולם ביחד. זאת אומרת שבעצם זה נמצא במציאות הזאת שהנשמה על חלקיה בנויה כנגד התורה כנגד חלקיה. לכן, כשאתה לומד גמרא, מה כתוב בגמרא? גופה, ואז מתחיל דיון. כי עכשיו עוסקים מה?
בגוף.
וכשאתה נכנס פנימה לפנימיות של הדברים, מה יש מאחורי הגוף הזה? נשמה. לכן תורה תרצל, זה למצוא את הסוד הרוחני בתוך גופי התורה. כן? לימוד ההלכה זה לעסוק רק בגוף, כי לימוד ההלכה מתעסק בחלק של איך האלוקות יורדת אל המעשה, אז הוא עוסק רק בגוף, ולימוד הפנימיות עוסק רק בנשמה, והלימוד של תורה תרצל שחיבור נשמה בגוף ולחיבור הלכה בגדה, זה לקשור את הלימוד על ביד. בסדר? זה מה שאנחנו קראנו לעשות הרבה מאוד. ולכן שאתה מבין את זה, תאמין מה זה תורה מן השמיים. לא יכול להיות שהאדם, שהוא עם נשמה כל כך עליונה, אין לו תורה כנגד זה. וזה התורה מן השמיים. מי שבעצם כופר בתורה מן השמיים, הוא בעצם כופר במה? במה הוא קודם כל כופר?
נשמה.
שלאדם יש נשמה. שיש לו חלק אלוקא ממעל. והוא לא מבין את סוד החיים. הוא לא מבין את השאפתנות, ההשתוקקות. לכן אגב, תדעו לכם, התאוות של בני אדם, הנפילות של בני אדם, השתלטנות של בני אדם, כל המידות הרעות האלה שמידות רעות מאוד מאוד מאוד, בעומק מאיפה הם נובעות? כי האדם שואף למעלה. הוא לא יודע איך עושים את זה, אז הוא נופל למטה. לכן כל הגדול מחברו, יצרו, יותר גדול, גדול ממנו. ככל שיותר הוא שואף להגיע למעלה, כך הוא יותר מתרסק למטה. ולכן ממילא המהר"ל עוסק בספר על, על, על התורה, למה אתה מתחיל כל כך לדבר על האדם? אם לא תבין מהי מדרגת האדם, אתה ממילא לא מבין מהי התורה. ולכן אגב, שלומדים תורה, יש רמות שונות בתוך לימוד התורה, שכבות שונות בתוך לימוד התורה, שכל אחת פועלת על מישור אחר. ולכן כתוב באריז"ל שכל אדם חייב ללמוד את כל חלקי התורה, ומשהו לא גמר בגלגול אחד, חוזר בגלגול השני, כי לא יהיה לו תיקון עד שהוא לא גמר ללמוד את כל חלקי התורה, כי בסוף באמת הכל אדם נועד להגיע לחזרה למקורו, דרך בחירתו שהוא קנה את זה, למקום העליון שלו, שזה בחינת עולם הבא, וממנה הוא חייב להוציא מהכוח אל הפועל את הדבר הזה, שזה המיזוג בין אדם לתורה. לכן אגב, ברגע שאדם מבין את זה, אם אדם מבין שכתוב פה, כל הדיון על תורה כהכנה לצבא, תורה כהכנה לזוגיות, תורה כהכנה לחיים, לא מתחיל בכלל. הדבר שוב על זה, תקופת הכנה, קורס הכנה לחיים על פי תורה. כל החיים, זה לא מה שאדם כל החיים צריך רק לשבת ללמוד תורה. זה לא. מכיוון שחלק גדול מהאדם זה לא ללמוד, אלא לא המדרש עיקר, אלא מעשה. ורוב מוחלט של בני האדם, שזה כולנו, הם נועדו כמובן להיות בעולם המעשה. גם רב שמלמד בישיבה, הוא עכשיו עסוק במעשה שלו, שזה לחנך וללמד את התלמידים, או לפי הכלים שלהם. יש גם את מה שהוא לומד מצד עצמו, שזה התלמוד שלו מצד התלמוד. אבל מצד שני, אין מצב כזה שרק במעשה. כל החיים יש לך שאיפה ללמוד תורה מצד התורה של החלק שלך בתורה. ואם אתה לא תמצא את החלק שלך בתורה, ולא תעמיק בתורה, ולא תתגדל בתורה, אתה לא נוגע. אתה לא נוגע במי שאתה בחלק העליון שלך. לכן, זה הנקודה, זה הבירור, זה העניין. עכשיו, גם ברמה שנייה של רזולוציה של מה שקורה במדינת ישראל, החילונים מתעסקים בעיקר במעשה. והפוך, תתקו מהתורה, גם התורה הייתה לא לחובר למעשה. והעולם החרדי מתעסק במעשה של התורה, אבל רק במובן של דלת דמות של הלכה של הגלות, ולא בכל עולם העשייה שבחוץ, הוא מפחד מה שיש בחוץ. ואז נוצר נתק מאוד מאוד גדול. והעבודה הגדולה היא, וכאילו עכשיו דתי לאומי צריך לבחור, כאילו, בין להיות יותר במעשה, או לשקוע שנים ישיבה ולהתעתק, לא. העבודה שלך זה כל החיים למצוא את האיזון שלך, שאתה ממשיך להתגדל בתורה, ואתה נמצא בעולם המעשה, גם כמובן מעשה המצוות, גם מעשה המצוות הרחב של כל בניין המציאות. כל עבודת המלאכה זה גם מצווה, ואספת דגניך, והצבא זה מצווה, וכל עבודת המציאות. אתה צריך לקשור בין הדברים האלה. לכן אחד הדברים הכי חשובים שאדם יצא מישיבה, זה עם כלים אמיתיים, עם שאיפה ורצון, ועם כלים אמיתיים, כל החיים גם להתגדל למעלה וגם להיות מסוכנים. לקיים את זה בעולם המעשה, שזה בעצם הבחינה הזאת של התורה בכל חלקיה. טוב, עד כאן, מי רצה לשאול מהם? אתה לך שאלה?
אני לא זוכר משהו, פספסתי את מה שהרב אמר על נפש.
אמרתי שנפש זה הקומה הקיומית, אתה יכול לראות את זה ברמב"ם בשמונה פרקים. הנפש זה הקומה הקיומית, הבסיסית, החיונית, של הכוח חזק, של הכוח חבולי, הכוח האינסטנקטיבי, זה הקומה הטבעית, זה הקומה הדרך ארץ. אני אחדל לכם את זה דרך עולם הליווי, כשאתה יושב בזוהים תלמוד שלי. לפעמים, יש, אתה אומר, בוא עכשיו לעשות איזו תרבותית, בזוהים תלמוד מוכנית, בדורות תרבותיים, אתה עושה יותר מקומת הרוח. כשעושה משהו בקומת הדרך ארץ, משהו בקומה הטבעית שלו, חוסר ביטחון עצמי בסיסי. זה הרבה פעמים עבודה לך ברמת הנפש. אם אדם משום שלה בזהות דתית, אבל המקום הנפשי, הפשוט לא שווה נכון. אם אדם הפוך, הוא מאוד חיוני, מאוד נפשי, מאוד עם עידות, מאוד עם דרך ארץ, יש לו בירור שלמים שלא ברור לו מה הדרך המוכנית שלו. זה בירור של רוח, זה בירור של נפש. בסדר? טוב, עד כאן בוקר טוב לכולם, בשעה 9:30, עכשיו, יש פתיחה לסדר בוקר לשיעור כללי, בסדר? שיעור א'.